מאשר שאר הראשונים איך שהם מפרשים. אז אם כך, אז במה זה יבוא לידי ביטוי? שלפי אונקלוס באמת, כשאנחנו מבינים מקרא קודש, אז זה דבר שהוא לאו דווקא צריך להיות, זה זמן של קדושה שהוא עובר עלינו. לעומת זאת, לפי שאר הראשונים מקרא קודש זה שאנחנו צריכים לקדש אותו. אז איפה יבוא לידי ביטוי ההבדל? יכול להיות שבאמת פה אנחנו נפרש את הפירוש של אונקלוס ביחס לחול המועד, ואת הפירוש של שאר הראשונים ביחס ליום טוב והחגים. שחול המועד זה אירוע של קדושה, לכן זה נקרא חול המועד. אנחנו צריכים, זה קדושה שעוברת עלינו, אבל לנו אין ציווי באמת לקדש אותו. אין לנו, אנחנו לא עושים קידוש, עוד מעט אני כבר אפרט איזה דברים עושים כשצריך לקדש, כן? חוץ מהזכרה בתפילה, עוד מעט נדבר על זה. אז זה דבר שאנחנו מצד אחד לא עושים בחול המועד, אבל בימים טובים זה נקרא מקרא קודש יותר אקטיבי, שזה אירוע של קדושה שגם אנחנו צריכים לציין אותו כקדוש. גם שבת, היא מתקדשת מאליה, כל יום שביעי הוא קדוש, אבל אנחנו מצווים לעשות קידוש בתחילת היום ובסופו לעשות הבדלה. אז זאת אומרת, ההבדל בין חול המועד לבין יום טוב, זה האם הקדושה עוברת עלינו שאנחנו צריכים לקרוא קדושה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקדש בעצמנו, לעשות מעשה אקטיבי, כדי לקדש. אז אף על פי ששניהם נקראים מקרא קודש, יש לזה בחינות שונות, כבר כמו שראינו בפרשנות של הפרשנים על התורה ביחס למקרא קודש. ובמה זה בא לידי ביטוי? אז אם אנחנו נבחון איזה דברים עושים בימים טובים ושבתות, ואלה לא ביחס להיבט של מקרא קודש, אז יש חמישה דברים. אז הדבר הראשון זה איסור מלאכה. אז כמו שאמרנו, איסור מלאכה בימים טובים ושבתות זה פשוט, בשבת זה מלאכת מחשבת, ביום טוב זה מלאכת עבודה, ובחול המועד זה מה שלמדתם. לא ניכנס לזה. אז כבר יש הבחנה מסוימת. דין נוסף שיש לנו ביחס לקדושה זה זכירה. זכירת זכור את יום השבת לקדשו. עושים קידוש. אז באיזה ימים עושים קידוש? עושים קידוש בשבת, עושים קידוש ביום טוב. האם בחול המועד אנחנו עושים קידוש? אז לא, זה דין שבשבת בלבד, זכור את יום השבת לקדשו. הרמב"ם אומר שגם ביום טוב מקדשים, אבל לפי רוב הראשונים קידוש ביום טוב הוא דרבנן. רק פשטת הרמב"ם, קידוש ביום טוב הוא מדאורייתא. אבל זה דין בשבת וזה לא דין בשאר הימים טובים, כן? אז זה גם הבחנה שיש לנו בין חול המועד לשבת וימים טובים. דין שלישי שיש לנו זה כבוד ועונג, כן? מי שהיה בתוכנית של שבת, אז דיברנו גם על העניינים הללו. בחיוב כבוד ועונג בשבת עצמה, והשאלה אם יש דין כבוד ועונג בחול המועד. מה זה אומר כבוד ועונג? כבוד זה בדרך כלל הסרה השלילית, זאת אומרת להכין את השבת, לנקות, לסדר וכו'. לענג זה, וזה דברים שהם מכינים את היום טוב, זאת אומרת כל העניין של גזירת ציפורניים, לחפש את הבגדים, להסתפר וכדומה לפני שבת, זה כבוד. ועונג זה מה שאני עושה בתוך שבת, שאני מצווה לאכול ולשתות ולישון וללמוד תורה ועוד כל מיני דברים שהם קשורים לעונג שאני עושה בשבת עצמה. האם שני הדברים האלה קיימים בחול המועד? אז מהרמב"ם אומר, כשם שמצווה לכבד את השבת, כך כל ימים טובים. כן? אבל הוא לא כותב חול המועד, הוא כותב ימים טובים ושבת. אז לכאורה מהרמב"ם עולה במפורש שבדין חול המועד אין את העניין של כבוד ועונג. שכבוד, כמו שאמרנו, זה הסרה של דברים חוליים, ועונג זה שדברים חיוביים שאתה עושה בשבת עצמה. אוכל, שותה, מכבד, לובש בגדים יפים וכו'. אז לכאורה מהרמב"ם עולה שאין את הדין הזה בחול המועד. אבל יש ספרי, שהיא דורשת ביום הראשון מקרא קודש, קדשו במאכל ובמשתה וכסות נקייה, אין לי אלא יום טוב ראשון ואחרון, חולו של מועד מניין, תלמוד לומר, אלה מועדי השם אשר תקראו אותם במועדם. ואתה מכילת, אומרת במפורש, שהעניין הזה של מאכל ומשתה וכסות נקייה זה לא רק ביום טוב, אלא זה בכל חול המועד. זאת אומרת, יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לכאורה לבין המכילתא, האם דין של כבוד ועונג שקיים לנו בחול המועד, האם הוא קיים, שהוא קיים ביום טוב, האם הוא קיים גם בחול המועד או לא. לפי שיטת הרמב״ם רק ביום טוב, לפי שיטת המכילתא, זה קיים גם בחול המועד. המגן אברהם באמת פוסק כמו המכילתא הזאת, ולכן הוא אומר שבחול המועד צריך ללכת בכסות נקייה, לכן שנהגו ללבוש יש שעושים שלובשים בגדים לבנים, לובשים בגדי שבת, לא ממש מתייחסים לזה כיום חול לגמרי, כן? אנחנו הולכים לטייל וכדומה, אז צריך לבחור את האופי היותר מתאים לחול המועד, ופחות את האופי היותר מתאים לקיץ, שרק, כן? שעושים כאילו כל מה שבא, אלא באמת צריך למצוא איזשהו משהו יותר מאוזן. מהבחינה הזאת, לפי איך שהמגן אברהם פוסק. אמנם המשנה ברורה אומר שגם אין מחלוקת בינו, בין המחילתא לבין הרמב״ם. זאת אומרת שלא צריך לכבד כמו יום טוב, אבל צריך לכבד יותר מיום רגיל. אז זאת אומרת שאם אדם ביום רגיל הולך עם בגדים, לא יודע, סמרטוטיים, וביום טוב הולך ממש עם בגדים לבנים, אז בכל המועד זה יהיה בגדים מכובדים. זאת אומרת, משהו שהוא לא מבוזה ולא לא חייב להיות מאוד מכובד. אז זאת אומרת שכולם מסכימים. גם אם ככה, בכל אופן, המשנה ברורה, שער הציון מסביר, שבעצם אין מחלוקת בין הרמב״ם למחילתא, אלא אנחנו הולכים על משהו ביניים. זאת אומרת, לא חייבים ממש כמו ביום טוב, אבל כן צריך איזה בגדים קצת יותר מכובדים מיום רגיל, בגלל, שוב, האופי של מקרא קודש, כי עובר עלינו אירוע של קדושה, גם אם אנחנו לא מחויבים לקדש אותו באופן אקטיבי, כמו שאמרנו, בקידוש וכו', יש את העניין של כבוד ועונג. דבר נוסף שבדרך כלל בוחנים קדושה של מקרא קודש, זה כמו שאמרנו, אמרנו איסור מלאכה, אמרנו קידוש, אמרנו כבוד ועונג, זה דבר שליש רביעי, זה קורבן מוסף, שמביאים אותו גם בכל המועד, אז זה כן קיים. דבר חמישי שיש לנו זה העניין של ההזכרות, זאת אומרת בתפילה. בתפילה אנחנו מזכירים את השם של המועד בתפילה, ויש לנו, כמו שאמרנו ברש"י, שומר מקרא קודש, אז צריך להזכיר בתפילה את המועד, וגם זה אנחנו מזכירים את המועד בחול המועד. מה ההבדל בהזכרות בין חול המועד ליום טוב? מישהו שם לב? כשאנחנו מזכירים את מה זה? בשניהם חוזרים, אבל בשניהם, יש הבדל שאומרים יום או יום טוב, נכון, אבל זה בגלל שזה פשוט לא יום טוב, כי זה לא אסור מלאכה, אבל ביום טוב אנחנו גם לא רק מזכירים אלא מה אנחנו עושים, יש ברכה מיוחדת, מקדש ישראל והזמנים מדברים על קדושת יום טוב, ובכל המועד אנחנו סך הכל אומרים, לא יעלה ויבוא וכו', את זיכרון יום חג המצות הזה, לא מזכירים את הקדושה. זאת אומרת, יש הבדל בין הזכרת יום טוב להזכרת חול המועד, בהיבט שאם אנחנו מזכירים גם את הקדושה של היום. ביום טוב, כיוון שאסור במלאכה, אנחנו מזכירים את הקדושה של יום טוב. בחול המועד, שהאיסור מלאכה הוא יותר קלוש, אז אנחנו לא מזכירים את הקדושה, אלא רק את עצם היום. והדבר האחרון זה מצוות שמחה. כן, הדין של שמחה שיש לנו אותו ביום טוב, בשבת זה עונג, ביום טוב זה שמחה, שמחת יום טוב, עונג שבת. אז בחול המועד יש לנו גם כמצוות שמחה, וזה הוא דומה ליום טוב, ככה עולה מהפסוק, שצריך לשמוח כל שבעה ימים, וגם הרמב״ם אומר שצריך לשמוח בחול המועד. מה נפקא מינה לשמוח? אז זה לא לחייך, אלא בדין בשר ויין, כל הסיפור הזה של שמחה שמופיע שם, אז זה גם קיים פה. בסדר, אז זה לגבי הקטע הראשון של קדושת חול המועד, אז נסכם. אנחנו ראינו שבאמת חול המועד הוא מציאות של קדושה או של מועד שעובר עלינו, אבל אין את את הפעילות האקטיבית כמו שיש אותה ביום טוב ושבת כדי לקדש. זה יבוא לידי ביטוי בקידוש, זה יבוא לידי ביטוי במה עוד? זה יבוא לידי ביטוי בקידוש, יש מחלוקת לגבי כבוד ועונג, וכמובן באיסור מלאכה יש הבחנה. אבל לעניין שמחה, לעניין תפילה, לעניין מוסף, הם עדיין שווים. אז אנחנו רואים את המצב בינם. בסדר? זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו זה לגבי תפילין. תפילין, זה אומנם לא הבאתי לכם את זה בדף המקורות, אבל כי אחר כך חשבתי על זה, אז אמרתי כבר בתקווה שתכינו את מה שכן הבאתי, אז הוספתי את זה. סתם כדרך אגב, מה שאני רק אומר, השיעור מובן גם למי שלא מכין, זה אני מניח. אבל היתרון של מי שמכין זה שגם חלק מהעניין הוא לא רק ללמוד את עצם ההלכות, לדעת ולהכיר את ההלכות ואת מאיפה הן נובעות, אלא גם לסגל את עצם הדרך והחשיבה של איך שהדברים עובדים. זאת אומרת, אתה לומד גמרא ויש שם מקרים שמובעים, איך הפוסקים או הראשונים מנתחים את זה באופן כזה שהם יכולים להוציא מזה עקרונות. וזה אולי בעוד מעט נעשית סוגיית גילוח, אז שם רואים איך שבעצם מתוך כל מיני מקרים שהגמרא מסתפקת בהם וכולי, אפשר להוציא עיקרון של מה יסוד היתר או מה יסוד האיסור, ועל פיו במצב שיש לנו באמת איזשהו מקרה מחודש, כמו בימינו, זה מה שנדון, האם באמת אפשר ליישם אותו באופן זה או אחר. והיתרון של זה, שמי שמכיר יותר את זה מבפנים, יהיה לו יותר, הוא ירגיש יותר את התרומה בזה, אבל כמו שאמרתי, זה שתי מטרות שונות, שזה ערך מוסף, מה שנקרא. שמי שמכין יכול להרוויח גם את הפן של ללמוד את הדרך, ולא רק את המסקנות הסופיות. בסדר? אז זה מהבחינה הזאת. אז בואו נדבר רגע על תפילין. אז בתפילין בכל המועד, ככה. נתחיל תפילין בשבת. הדין הוא שלא מניחים תפילין בשבת, בגלל שכתוב בתורה שהתורה את אחת שבתותיי תשמורו, כי אותי ביני וביניכם. שבת היא אות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים גם שהתפילין הם אות וקשרתם לאות על ידיך ומצוטפות בין עיניך. שניהם הם אותות. ויש, אומרת הגמרא שם במנחות, שמי שצריכים אות יצאו שבתות וימים טובים. זאת אומרת, מתי צריך לקשור לאות? כשאין לך אות. אם יש לך אות אחר, שזה שבתות וימים טובים, אז לא צריך את האות של התפילין. זה הטענה של של הגמרא במנחות למדבר. כאשר שוב, תמיד צריך שתי אותות, כי יש לנו את הברית מילה, שגם היא לאות ביני וביניכם, ובנוסף לכך צריך אות נוספת. אז תמיד בכל יום אנחנו באמת עם שני אותות, ברית מילה ותפילין, או ברית מילה ושבת ויום טוב. אז כל זה שבת ויום טוב, מה עושים עם חול המועד? גם דרך אגב, השאלה היא האם זה שלא צריך שתי אותות זה איסור או פטור? זאת אומרת, האם יש איסור להניח תפילין בשבת? או אנחנו לא צריכים להניח תפילין בשבת. למה היא נפקמינה? שאם זה אסור, אז יהיה מוקצה. מישהו שכח את התפילין בתיק של הטלית והתפילין שלו, האם מותר לו לטלטל את התפילין או לא? זאת אומרת, אם יש בזה איסור, כי זה זלזול באות, כן, למה נגיד שזה איסור? זאת אומרים שזה איסור מצד זה שאתה מזלזל באות של השם. זאת אומרת, שאתה מצרף אות אחר, אז בעצם אתה אומר, אני לא, אז האות הזה הוא לא נחשב אות, שבת. כאילו, אתה מזלזל בשבת כשאתה מניח בתפילין. אז זה כאילו איסור, אם זה איסור, אז אסור לטלטל את זה וכולי. אבל יש דעות שאומרות שלא, שזה רק רשות, שאין צורך, לא שזה ממש איסור.
התוספות
אומר שעל ידי למה זה אסור, כי בעצם על ידי זה שאתה משתמש באות אחר, אתה בעצם אומר, האות שכן קיים לי כבר, זה שהיום שבת, זה לא כזה אות, זה חשוב. כאילו זה לא אות משמעותי מבחינתי. ולכן אני לוקח אות אחר. אז לכן זה איסור לעשות את זה. ככה יש מדרש שבתוספות מצטט שם בהלכות תפילין, שאומר שבעצם זה איסור. גם שולחן ערוך פוסק שזה בשבת ויום טוב אסור להניח תפילין, הוא קורא לזה איסור בפני עצמו. מה זה? נכון, מאיזה בחינה זה לא מוקצה? זה יהיה כלי שמלאכתו לגופו, כלי שמלאכתו לאיסור, כאילו, כזה ההגדרה שזה, ואז לצורך גופו, לצורך מקומו, יהיה מותר לטלטל. יש דעות שאומרות שזה בכלל לא מוקצה לגמרי, הן סוברות שזה בעצם רשות להניח בשבת ולא איסור. בסדר, בזה זה תלוי. עכשיו, מה עושים עם חול המועד? האם חול המועד מוגדר כאות או לא? דיברנו על שבת ויום טוב. עכשיו, לאור מה שלמדנו מקודם, אם זה מקרא קודש, אז זה אירוע של קדושה. אפשר היה להגיד שהאירוע הזה הוא גם כן עכשיו כאות, מבחינת הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ואז אולי לא נצטרך להניח תפילין.
יהיה מה שיום טוב בכלל עוד.
הגמרא. הגמרא אומרת לזה, בין שבתות ובין ימים טובים.
איך הגמרא יודעת?
כי כתוב, אמנם כתוב אחת שבתותיי תשמורו, אבל שבת נקראת גם פסח, אחרת השבת. זאת אומרת, הביטוי שבת זה שביתה ממלאכה, ולאו דווקא שביתה בהיבט של שבת יום שביעי. כן? זאת אומרת, המושג של שבת מתחלף בתורה, ולכן הגמרא לומדת שגם שבתות, גם ימים טובים, זה אותות. מה עם חול המועד? אז בחול המועד יש לנו מחלוקת בין הראשונים. תוספות. התוספות שם אומר שימים טובים יש לדון האם זה גם אסור בחול המועד, האם זה גם אותו דבר בחול המועד, למה? כי אמנם אין פה זה איסור מלאכה, אבל יש בכל אחד מהם בחינה. חג סוכות זה העניין של ההסתופפות תחת צל השכינה, מצוות סוכה כאילו, פסח יש לנו את המצווה שלא לאכול חמץ, שבועות יש את העניין של הקורבן, בכל אחד, שבועות אין לנו חול המועד, כן, בפסח וסוכות, סליחה. פסח וסוכות, פה יש איסור חמץ, פה יש מצוות סוכה, יש לך מצווה שיש לה איזה אופי של החג, ואם כך, אולי זה גם יחשב כאות. אז הוא מסתפק בזה תוספות. ולכן, וזה לא תלוי דווקא באיסור מלאכה. ככה גם הרשב"א מסתפק, ספר התרומה וכולי, ולכן הם אומרים להניח בלי ברכה.
כולם אומרים,
גם אתה זאת
אומר להניח בלי ברכה?
הרשב"א בעצמו אומר שלא. התוספות והרשב"א אומרים לא להניח בכלל, ספר התרומה וזה אומרים להניח בלי ברכה מספק. הוא אומר שלא להניח בכלל, כי שב אל תעשה עדיף. אבל יש דעה אחרת של הראש, שהוא מצטט ירושלמי שממנו עולה שכן אנחנו צריכים להניח תפילין בכל המועד כי זה דין רק באיסור מלאכה. עכשיו במה זה נחלקו, האם זה דין באיסור מלאכה או דין באופי של היום שיש בו קדושה. אם זה דין באופי של היום שיש בו קדושה, אז גם בכל המועד יש איזה היבט של מצווה, משהו מיוחד וכו'. אם זה עניין של איסור מלאכה, אז אין את זה בכל המועד. זאת אומרת, יש לנו מחלוקת בין הראשונים, אמרנו הרשב"א והתוספות סוברים שלא להניח בכלל, ולעומת זאת הראש אומר שיש להניח, ויש דעות באמצע שאומרות להניח בלי ברכה. מה אנחנו עושים למעשה? התוסף עוד מביא איזשהו איסור חמור להניח, יש לו איזה מדרש נעלם שהוא מצטט, ששם כתוב שיש איסור חמור להניח תפילין בכל המועד, בגלל שהקדוש ברוך הוא מניח את התפילין שלו, ואנחנו לא נניח את התפילין שלנו. כן, איזושהי אגדה שצריך להבין מה טיבה, למה הקדוש ברוך הוא מניח את התפילין שלו בכל המועד דווקא, ככה כתוב. וככה השולחן ערוך אומר, שבגלל שרשב"י, זה בזוהר כתוב, אז בגלל שרשב"י אמר, אז אנחנו לא נעבור על דבריו. ובאמת ככה הוא פוסק בשולחן ערוך שלא להניח תפילין. אבל הרמה כותב שצריך להניח תפילין בכל המועד, בברכה, בלחש. מי עשה את זה? בכל המועד מישהו עשה כמו שהרמה עשה?
לא בלחש.
אה? ברך רגיל. יש עוד אנשים שהניחו תפילין פה לפי שיטת הרמה? טוב, אז ככה כתוב בשולחן ערוך בסימן למד א' סעיף ב', אומר הרמה שיש אומרים שחול המועד חייב בתפילין וכן נוהגים להניח במועד ולברך ולשלא מברכים בכל רם בבית הכנסת. כן, אז למה לא לברך בכל רם? כי שוב יש עניין שאסור לעשות מחלוקת, יש עניין שלא תתגודדו, אסור לעשות דברים בפרסיה נגד כל הציבור, ולכן אנחנו עושים את זה מניחים בבית או שמניחים בבית הכנסת בלי ברכה בכל רם. ככה כותב הרמה. אבל התז פוסק שכיוון שזה ספק ברכות נקש פה מחלוקת, אז עדיף לא להניח בלי ברכה בכלל. וגם המשנה ברורה הסכים להניח בלי ברכה. אז בינתיים מי שזוהג כדעת השולחן ערוך לא מניח תפילין בכלל. מי שסובר כדעת הרמה, אז אומר הרמה לברך בקול נמוך, אבל האחרונים, התז והמשנה ברורה, אמרו לברך, בלי לברכה בכלל. בא ערוך השולחן ואומר, עכשיו רבו גם בין האשכנזים שלא להאריך, שאין להניח ואין להאריך בזה. בכל מקרה, עדיף לא לעשות שחלק יעשו כך וחלק כך, כי יש בזה איסור שלא תתגודדו. ובאמת המנהג היום בארץ ישראל שלא מניחים תפילין בכל המועד, אז זה באמת מנהג בחוץ לארץ. כן. בחוץ לארץ יכול להיות, כן, ככה אמרו לי. אבל אמרו לי שגם היום לא מניחים.
יש מנהג מוזר בחוץ לארץ ש... הרבה עושים, שרפשך את הרמה שזה שטויות, שאם הולכים לעבודה, אז מניחים, אם לא, לא. זה המון בלבטים עושים את זה.
כן, טוב. אז אולי זה הסברה, שכאילו אם אתם הולכים לעבודה, זה לא עוד בשבילכם, זה לא עוד בשבילכם, אז אתם צריכים להניח תפילין. אבל אם אתם לא הולכים לעבודה ואתם בטלים ממלאכה, אז יש פה איזשהו סוג של עוד, של שבתותיי, שאתם שבתים ממלאכה, אז ממילא לא צריך להניח תפילין. בסדר? בכל אופן, אז אמרנו שזה מחלוקת בין הראשונים, וזה תלוי האם דין של אות שפוטר אותנו מתפילין, זה איסור מלאכה או קדושה, וממילא מחלוקות בפוסקים הם, כפי שאמרנו, השולחן ערוך סובר שלא צריך להניח בכלל, ובאשכנזים יש את כל האפשרויות. או להניח בלי ברכה, או להניח עם ברכה ולחש, או לא להניח בכלל. בסדר? זה מהבחינה של התפילין.
מה השולחן אמר? מה הסיבה שלו? פשוט סתם להניח.
הוא אמר שאין להאריך בזה. כנראה שיש דברים שכאילו הוא יודע שזה בלגן וזה, הוא אומר שלא להניח. יכול להיות שזה בגלל הזוהר שגרם לו לזה, יכול להיות שככה מנהג, כן, יכול להיות שזה גם הרבה פעמים, מה פתאום כולם צדיקים רוצים להניח תפילין, כן, בכל השבוע מניחים את התפילין בקושי שמים לב מה הם עושים, ופתאום בכל המועד לא הם יניחו תפילין, אנחנו נהיה יותר צדיקים מכולם ואנחנו נניח תפילין. הרי כל השנה אתם לא מתייחסים לזה. אז כנראה שיש חלק מהדברים של ההתעקשות של אנשים, הם לא תמיד זה לשם שמיים, לצערים. ולכן, אומר פה האורך השולחן, אני אין להאריך בזה, זה מה שעושים, ולכן אל תפתחו כאילו את המחלוקת בעניין הזה. נראה, זה היה סיבה למחלוקת גדולה. טוב, עכשיו אני מתלבט אם לדון בנסיעת נשים או בגילוח. מה אתם עדיפים? גילוח. זה השני
שואל. אין כבר לשיר?
אז זהו, אז נראה, בסדר.
אין לנו שיר היפה, אז...
אז נדבר קודם כל על גילוח, ואחר כך נדבר על העניין של נסיעת נשים. טוב, אז גילוח. מה יש לנו בגילוח? המשנה אומרת, בדף י"ג עמוד ב', משנה במועד קטן, י"ג עמוד ב', אומרת שאסור להתגלח במועד, אלא אם כן הוא לא יכול היה להתגלח מערב החג. למה? כי הוא היה במדינת הים, כי הוא היה בכלא, כי הוא היה מאוד, הוא היה מנודה, נזיר, מצורע, הוא נדר לא להתגלח, כל מיני דברים כאלה. בקיצור, כל מיני סיבות שהוא לא יכול היה להתגלח בערב החג, אז הוא יכול. שזה, דרך אגב, כל המקרים האלה הם דברים שכאילו לא תלויים בשליטתו, כפוי עליו, כן? לא שהוא בחר לא להתגלח או משהו כזה, אלא שהוא לא יכול היה להתגלח. בכל המקרים האלה אסור. ולמה? אז יהיה מותר. אם היה לו אפשרות והוא לא התגלח, אז הדין הוא שהוא אסור. אבל למה? למה אסור? בגלל שאנחנו לא רוצים שהוא ייכנס לרגל מנובל. זאת אומרת, אם אתה תתיר או יתגלח בכל המועד, אז יגיד, טוב, יאללה, אז אני אתגלח אחרי החג. כן? הוא ייכנס לא מגולח, ואחרי החג, אז הוא יזכר להתגלח. ולכן אוסרת המשנה להתגלח, אז זה מין גזרה. כן? בגלל זה גילוח. עכשיו, השאלה היא, האם זה נשאר ברמת הגזרה? אני חושב שבזה גם איסור מלאכה. זאת אומרת, האם לגלח את הזקן ואת הראש, עוד מעט נדבר אם יש הבדל בין הזקן לבין הראש מהבחינה הזאת של הגזרה הזאת או המלאכה הזאת. אבל בכל מקרה, יש לנו שאלה, האם פה מדובר על גזרה או על איסור מלאכה? למה זה לא יכול להיות? למה סביר, בוא נאמר, שהיה צריך גזרה וזה לא רק מלאכה? כי מה אפשר, אם זה מדיני מלאכה, אז מאיזה סיבות נגיד הייתם מתירים את זה? זה צורך המועד, נכון. מה זה? יש הריטב"א, נשארה. הריטב"א אומר שזה תיקון הגוף. זאת אומרת, זה משהו שאני עושה בגוף. ותיקון הגוף זה כמו אוכל נפש, כמו לדוגמה רחיצה. שרחיצה אומרים ביום טוב, שרחיצת מים זה כאילו כמו דבר שהגוף נהנה. אז גם תיקון הגוף, זה שהגוף נראה נורמלי, אז זה גם כן דבר שהוא כמו אוכל נפש. אז יש פה שתי סיבות, שבגללם אפשר היה להתיר את זה אם זה היה צור מלאכה. או בגלל צורך המועד, או בגלל אוכל נפש. ולכן, ואז אפשר היה אפילו גם בלי שינוי, כן? בשני המצבים הללו. אז לכן חייבים היה להמציא פה את הגזרה, כדי להגיד שזה באמת יהיה אסור. זאת אומרת, בעצם האיסור כאן הוא אסור. עכשיו, כבר שחושבים על זה שזה גזרה, יש מקום לבחון מצבים מסוימים שבהם אני, נכון, מה מתסכל בגילוח? שהיום כולם מתגלחים בערב החג, אבל הם נשארים מנובלים לכל אורך כל המועד. אז חכמים רצו שאנחנו לא נהיה מנובלים בחג, ולכן הם אמרו, תתגלחו, אסרו עלינו להתגלח בכל המועד. מה קורה? אנשים נשארים מנובלים לכל אורך החג, בגלל שלא מתירים להם להתגלח. כן? הגזרה הזאת הרי היא ממש יצרה מציאות הפוכה ממה שאנחנו בעצם, מה שחכמים רצו להשיג. במקום שאנשים יראו נורמלי בכל המועד, הם דווקא נראים מנובלים בכל המועד, נראים אבלים. אז פה כאילו משהו מאוד מאוד, איך אומרים, מאוד מאוד דוחף לזה שצריך לחשוב על זה, יכול להיות, זה דבר לא הגיוני. אז כן, בסדר, התשובה שתמיד אומרים, זה גזרות, זה לא חששות, גזרות אין מה לעשות איתן, בטל הטעם עדיין לא בטלה התקנה. דיברנו על זה קצת בשנה שעברה לגבי כשרות, היו כל מיני דברים שהם חשש. אז בחששות, אנחנו רואים, בטל החשש, אז לא צריך לחשוש אחר כך. כן, לדוגמה, תוספות אומר זה לגבי ניגון בכלי שיר, לרקוד בשבת, אז הדין הוא שאסור לרקוד, שמא יתקן כלי שיר. אז רואים, היום, אומר התוספות, היום אנשים לא מתקנים כלי שיר, אנשים לא עוסקים בזה, זה לא דבר נפוץ כל כך, ולכן ממילא הוא מתיר את הריקוד. כן? למה? אבל לכאורה זה גזרה? לא, זה חשש. אם החשש הזה לא קיים, אז ממילא הוא בטל. אבל כשזה גזרה, אין מה לעשות. גזרה, גם אם הטעם קיים, אנחנו לא יכולים. למה? אפשר לחשוב פה כל מיני פילוסופיה של ההלכה, אם הגזרה באמת נגזרה בגלל הטעם, זה כל זה במאמר מוסגר. אם הגזרה באמת נגזרה בגלל הטעם שנאמר, אולי יש טעם אחר, טעם פנימי, טעם אחר. בקיצור, זה דברים שצריך לחקור, להביא דוגמאות בהרבה מאוד מקומות. אבל בראש ובראשונה צריך לשאול אם זה חשש או גזרה. לענייננו זה גזרה. אז ממילא לא יעזור כל מה שאתם אומרים, שזה לא רלוונטי, שהכל הופך להיות הפוך. אלא צריך לחשוב איך אנחנו כן יכולים אולי לפתור את הגזרה הזאת, על פי מקרים שמופיעים בגמרא, שמראים על כך, שבמצבים מסוימים זה לא נאסר. ואז אולי להשוות את המקרים שבהם יש בהם יותר, גם לנידון שלנו היום. בסדר? זה מה שאני אנסה לעשות. אז ככה. נתחיל קודם כל עם ההשוואה שהמאירי והתוספות ריד עושים. המאירי והתוספות ריד מביאים לנו השוואה בין האיסור גילוח שקיים בכל המועד שהוא בגלל שלא תיכנס לרגל מנובל, לבין יש איסור לאנשי משמר. אנשי משמר זה אנשים. הרי יש לנו כבדלת משמרות, י"ב בתי אב, סליחה, כבדלת משמרות, כל אחד מתחלקת לשני בתי אב, שהם עובדים פעמיים בשנה. זאת אומרת, חצי שנה יוצא פעמיים בשנה לכל בית אב לעבוד. והמשמרות האלה שהם נמצאות בבית המקדש, אז הדין שלהם שהם יתגלחו בערב המשמר. אסור להם להתגלח במהלך המשמר. למה? בגלל שאנחנו לא רוצים שהם ייכנסו למשמרת מנובלים. רוצים שהם ייכנסו לעבוד בבית המקדש. נורמלי, נקי, מסודר. עכשיו, אבל כן מתירים להם להסתפר לכבוד שבת. כן, כולם שואלים לפעמים בכל המועד, הגיע שבת, למה לא לכבוד שבת למותר להתגלח? או בכלל בחג סוכות זה עוד יותר, כן? יש לנו שם ערב הרגל. נכון? ערב רגל שמיני עצרת. האם משום ערב רגל שמיני עצרת יהיה מותר להתגלח בכל המועד? הרי סוכות נושק לשמיני עצרת. אבל זה עדיין דין חול המועד. האם יהיה מותר להתגלח? לא, אין יותר בגלל שזה ערב הרגל להתגלח, וגם לא בערב שבת. מה ההבדל? למה לאנשי משמר, זה אותו טעם, שגזרה שמה ייכנס מנובל. למה לאנשי משמר התירו ולנו עושה, ולכל המועד עושה? כן? זה השאלה של המאירי. להתגלח, לספר כתוב. בסדר, עוד מעט נדבר עם זה לגילוח או סיספורת של התורה. בסדר, עוד מעט נדבר מה הבעיה. הבעיה זה בראש, בזקן, בשניהם, באחד מהם וכולם. אז קודם כל רק מה ההבחנה בין שני המצבים, אז המאירי עונה שתי תשובות. הוא אומר, תראה, משמרת, זה תלוי קודם כל מבחינה טכנית, מתי מתחילה משמרת, באיזה יום, נכון? מתי אנחנו מחליפים את אנשי המשמר עם לחם הפנים, זה תמיד קורה בתחילת שבוע. זאת אומרת, יש משמר יוצא, משמר נכנס, הם מקבלים את הלחמים החדשים, ואז הלחמים נשארים כל השבוע, ובסוף השבוע מקבל המשמר היוצא את הלחם ואוכל. אז בעצם מה יש לנו? בתחילת שבוע מתחילים לעבוד, יום ראשון. עכשיו לא היה, אומר המאירי, אין היגיון שמישהו יגיד, בגלל שהתירו לי להסתפר ביום חמישי לכבוד שבת, כן, שהוא יחכה לסוף המשמרת, כדי להיות מנובל. כן, אם אנחנו נתיר לו להסתפר ביום חמישי לכבוד שבת, אז מה, הוא יחכה כל המשמרת כדי להתגלח ביום חמישי בגלל שהתירו לו שם, אז אין חשש. אז ממילא אנחנו לא חוששים שזה שהתרנו לו ביום חמישי יגרום לו לכך שהוא ייכנס למשמרת מנובל. זה מובן מה שאמרתי? זאת אומרת, בגלל שאנחנו מתירים לו בסוף השבוע, אז הוא לא כל המשמרת יהיה מנובל, כי בסוף הוא יוכל להתגלח. אז זה לא בעיה. אז גם אם אנחנו מתירים לו להתגלח ביום חמישי, אנחנו עדיין מרוויחים את זה שהוא לא ייכנס למשמרת מנובל. זה מה שאומר המאירי, ולכן לא גזרו לגבי משמרת. אבל בחג יום טוב יכול לצאת ביום רביעי, ואז מה? אם תתיר לו ביום חמישי, אז הוא יגיד, טוב, אז מה? אני לא אכנס ליום טוב מגולח, אני ביום חמישי כבר, זה ערב שבת, אז אני אתגלח כבר אז, ואז אנחנו לא נרוויח. זאת אומרת, העניין הוא שמשמרת היא תמיד קבועה ליום ראשון, והחגים זזים על ימות השבוע. בסדר, במובן? מה שמאירי עונה? כיוון שזה מזזים על ימות השבוע, אז אם אנחנו נתיר, אז אדם יסתמך על זה, טוב, אז מחר אני אתגלח, מה זה משנה כבר? אז ביום הראשון אני לא אהיה יפה יפה, ביום השני אני כבר כן אהיה. אז לכן אסרו את זה לגמרי ולא התירו. טוב, אז זה כאילו משהו יותר טכני. ההסבר השני שלו זה שהוא אומר שיש הבדל. בכל המועד זה גם איסור מלאכה. במשמרת זה רק דין של גזרה שלא ייכנס מנובל. ולכן התירו את זה במצבים מסוימים. פה כשזה איסור מלאכה לא התירו בין אם זה לכבוד שבת, לא לכבוד שבת. יש פה גם בעיה נוספת של מלאכה. זאת אומרת, אם המאירי כבר אנחנו רואים שזה לא מה שאמרתי בהתחלה, שזה כאילו רק הגזרה, אלא שיש פה גם איסור מלאכה. למה לא התירו את זה? בגלל שזה צורך אוכל נפש, שצורך המועד, או מה שזה לא יהיה? שאלה. אבל כרגע הוא מתייחס לזה כאיסור מלאכה, שהגזרה גרמה לכך שאנחנו לא מתירים את זה מפני דברים נוספים. וכנראה שבגלל זה גם אנחנו לא עושים חילוק בין ימים אלו הימים אחרים. זה הטענה של המאירי. לעומת זאת, אותו שטריד אומר הפוך. הוא לא מסביר שבאמת זה מלאכה. הוא אומר, אנשים חושבים שזה מלאכה. אנשים יודעים, חושבים, למה אסור להתגלח כל המועד? כי זה מלאכה. יש אנשים לוקחים על זה הרבה כסף בשביל לגלח אנשים או לספר אותם. אז אם הם חושבים שזה מלאכה, ונתיר לגלח ביום חמישי, אז הם יחשבו, מותר לעשות את המלאכה הזאת לכבוד שבת וכו'. אז הם ממילא יתירו גם לכל החג את העניין הזה. אבל במשמרת, שכולם יודעים שאין בזה איסור מלאכה, אז הם לא יטעו, גם אם נתיר את זה בסוף המשמרת, הם יבינו שיש בזה רק את הגזרה. הם יודעים שזה רק בגלל הגזרה שהוא לא ייכנס מנובל, ולכן בסוף המשמרת אין את החשש. זאת אומרת, בעצם מה הוא אומר? שלפי התוספות עולה שבאמת אין בזה איסור מלאכה. אנחנו רק חושבים שהאידיוטות, האנשים שלא יודעים, יחשבו שיש בזה איסור מלאכה, ואז הם יגידו, אם מתירים, אז ממילא גם נתיר תמיד בגלל, כמו שאמרנו, צורך המועד וכדומה, הם לא ידעו שזה בגלל גזרה שאסור וזהו. כן, אז הם יגידו, כמו שלצורך שבת מותר, אז גם לצורך צרכים אחרים יהיה מותר וכדומה, אם זה מציק לי, אם זה לא נעים לי, אז אני יכול. טוב, אז מה אנחנו רואים קודם כל בהבחנה בין שני הראשונים האלה? השאלה היא, האם איסור גילוח הוא רק איסור, הוא רק גזרה, שהוא גם מלאכה? זה כבר חילוק ראשון שהוא מאוד מאוד חשוב להבין אם אנחנו סוברים שיש בזה איסור מלאכה או לא, ונדבר על זה עוד מעט בהמשך, אבל זה התשתית. עכשיו, גם אם זה איסור מלאכה, איזה איסור מלאכה זה? איפה זה נאמר האיסור מלאכה? זה תוספות, תוספות ארוך שמדבר על העניין הזה של מה האיסור מלאכה, האם בראש או בזקן. או שבאחד מהם, שבאף אחד מהם. תוספות אומר ארבע אפשרויות לגבי העניין הזה של התספורת. הוא אומר שיש איסור מלאכה בתספורת בכל המועד, אבל הוא אומר שמתי זה איסור מלאכה? דווקא כשזה לא ליפוי הגוף. כשזה כן ליפוי הגוף, כמו שאמרנו, זה כמו צורך אחר נפש, אז אין בזה איסור מלאכה.
מתי זה לא ליפוי?
אז זה עכשיו אנחנו צריכים להסביר. אז הוא מביא ארבע אפשרויות, שהגורות מה שהם מביא אותם יפה, תחת אחת מהם. אז בואו נכתוב את ארבע אפשרויות. אני אגיד אותם לאט ואני אסביר כל אחד. אפשרות אחת שאומר התוספות, לגבי העניין, האם יש בזה איסור מלאכה או לא, הוא אומר כך, תספורת הראש היא כמו תספורת הזקן, ושתיהם אסורות בגלל שלא ייכנס לרגל מנוון. זאת אומרת, לפי התפיסה הראשונה שלו, אז באמת אין איסור מלאכה בכלל. מה? תוספות. תוספות, ותוך כזה זה אני משלב בזה את ההסבר של האגרות משה לתוספות הזה, כי הוא מביא, תוספות בעצם עכשיו אמרנו, הקדמנו בזה, אבל נעשיתי את זה ככה, שאמרנו שיש מחלוקת השונים, האם יש בזה איסור מלאכה או לא, זה התוספות ריד והמאירי, לאור השאלה שלהם על אנשי משמר. עכשיו, בתוך אלה שאומרים שיש מלאכה, על מה זה מוסב? האם מה ששאלת לגבי הראש או לגבי הזקן? אז אפשרות אחת מעלה התוספות, אין בכלל איסור מלאכה. יש רק את הגזרה, אין איסור מלאכה בכלל ביחס לתספורת. למה? כי זה ליפוי הגוף. שניהם נגיד ליפוי הגוף, זה הסברה הראשונה. וכיוון שכך, או שניהם לצורך המועד, שניהם מה שזה לא יהיה. וממילא, בשניהם מותר לעשות, כל הגזרה היא רק גזרה שמה ייכנס מנובל אחד. בסדר? זו הטענה הראשונה, האפשרות הראשונה של התוספות. האפשרות השנייה שתוספות מעלה, זה לחלק בין ראש לזקן, באיזה אופן, שכל מה שהמשנה עוסקת, שאסור, זה דווקא בתספורת הזקן. תספורת הזקן היא זאת שאסורה שמה ייכנס מנובל אחד, והראש זה משום מלאכה. כן? למה? כי את הזקן אנחנו רואים כמשהו של נוי, הראש זה משהו שמלאכה, ולכן אין לנו אפשרות להתיר את הראש משום מלאכה. אז בעצם כל מה שהמשנה דיברה זה רק על זקן, ששם אין איסור מלאכה כי זה לא נוי, זה מייפה את הפרצוף של הבן אדם כנראה, ועליו יש גזרה שלא ייכנס מנובל אחד. לעומת זאת על הראש, זה מאז ומתמיד היה אסור משום מלאכה, וזה לא הותר בכלל. זה לא קשור לגזרה, וזה גם לא קשור לחילופין, לכל מה שכתוב שם, שאם מישהו נאנס ולא יכול היה להסתפר, שהוא יכול פתאום לספר את הראש. כי עדיין יש בזה איסור מלאכה. זאת אומרת, המשנה יש בה יתרון וחיסרון. יתרון אחד זה שהיא מתירה לכל מיני אנוסים לעשות את זה. נכון? אבל מצד שני, היא לא מתירה למצבים שבהם אין איסור מלאכה, נגיד שזה לנוי או משהו כזה, גם כן, כי יש גזרה למי שלא היה אנוס. אז השאלה, אבל על מה דיברו? דיברו על תספורת הראש או דיברו על גילוח הזקן? אז אומר התוספות באפשרות השנייה שלו, שדיברו רק על התספורת של הזקן, כי תספורת היא באמת מותרת משום מלאכה, כי זה ליופי, זה לנוי, ולכן מצבים, אלא מה? יש גזרה, שמה ייכנס מנובל אחד. אז אם זה גזרה שמה ייכנס מנובל אחד, אז במצבים שבהם הוא אנוס, תירו לו. אבל לגבי הראש, יעזור שהיית אנוס או לא אנוס? מה אומר התוספות? לגבי הראש זה לא יעזור שהיית אנוס. למה? כי זה איסור מלאכה. הראש, אין פה עניין של נוי. הראש זה סתם כי זה מציק לך. זה לא יותר יפה אם אתה מסופר או לא מסופר, ככה ההנחה שלו. וממילא, אם זה רק איסור מלאכה, אז זה לא קשור לי, אתה אנוס, אתה לא אנוס, זה לא עוזר, אתה אסור לך וזהו. יכול להיות אפשרות לפתור את זה על ידי פועל שאין לו כסף, כן? פועל אני שאין לו כסף, לך תגיד לו, ספר את הראש, אז יהיה מותר, לפי האפשרות הזאת. אין בזה גזרה, אבל יש בזה איסור מלאכה. מה שאני רוצה שתזכרו, זה בעיקר את ההבחנה בין אם זה איסור מלאכה או משום הגזרה. זה יתרון וחיסרון, כמו שאמרנו. הגזרה במצבים של אונס מותרת, איסור המלאכה במצבים שבהם יש לנו היתרים, היא מותרת. אבל לא, לא כל אחד, אבל לא במצבים של אונס. אז יש בזה יתרון וחיסרון. בסדר, זה מוגן מה שאני אומר. אז זה אפשרות השנייה. אפשרות השלישית שלו זה להגיד שהאיסור הוא דווקא הפוך. הוא דווקא לתספור את הזקן. אבל לא, לא, אבל הראש מותר לגמרי. זאת אומרת, שניהם הגזרה. משנה עסקה רק בזקן. המשנה עסקה רק בזקן, אבל לא בגלל שהראש זה מלאכה. אלא בגלל שהראש אין בו ניבול. זאת אומרת, הראש מותר לגמרי. אין בזה לא מלאכה ולא גזרה. למה? כי הראש זה לא מלאכה כי זה לנוי. אבל גם הראש זה לא מנובל. אדם שיש לו שיער שזה יותר גדול, פחות גדול, הוא לא מנובל. זאת אומרת, יש אפשרות להגיד שזה יופי. אבל מצד שני, אנחנו גם אומרים שזה לא ניבול. בניגוד לזקן, שאם הוא גודל זיפים, אז זה ניבול. אז אמנם להוריד את זה, זה נוי, זה יופי. ולכן זה לא יהיה... אז בואו נראה את האופציות של הכל. אז אחד אמרנו זה היה ששניהם שניהם זה רק גזרה שניהם זה גזרה ואנחנו לא מדברים על איסור מלאכה בכלל. למה אין איסור מלאכה? כי זה נוי או משהו כזה. הדבר השני זה להגיד ראש זה מלאכה, זקן זה גזרה. למה זקן זה גזרה? כי זה לנוי, אז ממילא רק נשאר גזרה. אבל הראש זה מלאכה, כי אין לנו בו בכלל נוי. אין בזה יופי, וזה שאתה מספר את הראש זה לא יפה, בהכרח. זה לא דבר שהוא ליופי. מה זה עוזר שזה ליופי? אתם זוכרים. זה ההיתר שנקרא אוכל נפש. אוכל נפש, כל דבר שהוא לתיקון לגוף, אז הוא מוגדר כמו אוכל נפש. אז אם זה לנוי, אז זה מוגדר לאוכל נפש, ויש פה מלאכה אמנה. אבל דבר שיש בו מלאכה, אם זה לנוי, אז זה מותר. פה בראש אין לנו... אין לנו נוי, אז זה לא עוזר להסתפר משום זה. אולי אמרנו אפשר את הראש להתיר על ידי פועל שאין לו כסף או משהו כזה, מהסיבה הזו. אפשרות שלישית הייתה להגיד כך, שבעצם כך, הראש מותר לגמרי, שניהם זה לא מלאכה, שניהם זה לא מלאכה כי זה לנוי, אבל ראש מותר לגמרי, וזקן, יש בו את הגזרה. למה ראש מותר לגמרי? כי בראש אין ניבול. זו סברה הפוכה ממה שאמרנו קודם. מה זאת אומרת? מלאכה אין פה. למה? כי זה נוי, זה יופי. אבל בראש, מה הסיבה שאנחנו גוזרים? שמה תיכנס מנובל לחג. אבל אין בעיה, זה לא נחשב מנובל כשאני נכנס עם שיער פזור. כי יש אנשים שעושים ככה. אבל להיכנס עם זיפים, זיפים זה משהו שהוא מנובל. אז לכן, כשאנחנו מדברים על הראש, אז מותר בכל מקרה. לפי הסברה הזאת מותר להסתפר בכל דרך ובכל צורה שהיא. אין בזה מלאכה וגם אין בזה גזרה. לעומת זאת בזקן אין מלאכה ויש גזרה, כי יש בזה בכל זאת היבט של ניבול. אז ברור שהרביעית שלו הייתה להגיד שהזקן מותר ובראש יש גזרה. זאת אומרת, אותו רעיון ששניהם זה לא מלאכה, אבל... להתיר את הזקן ולאסור את הגזרה. למה? הזקן מותר, הוא אומר, כי אין בזה תרחה. והראש אסור כי בגלל שיש את הגזרה. זה הטענה. זאת אומרת, יש ממש כל ארבע אפשרויות. אומר התוספות, ומה שאמרתי לכם, להסביר שזה בגלל שאין ניבול, או בגלל שיש תרחה, או בגלל שזה גזרה, כל זה הסברים.
אין גזרה בזקן?
מה זה?
או אין גזרה בזקן כי אף אחד לא ישכח לעשות את זה, או מה?
כי אין בזה תרחה, אז גם לא גזרו בזה, כן. כנראה, כי אנשים לא יבואו להימנע. זאת אומרת, זה לא איזה משהו כאילו שאדם ידחה. הוא יעשה את זה בלי בעיה. זאת אומרת, הוא לא יגיד, טוב, נו, נחכה לכל המועד לעשות את זה.
זה קל לעשות.
כן, קל לעשות, אז זה בסדר.
לפי שתיים, שניהם יצאו מלאכה?
מה זה?
לפי שתיים,
אז ראש זה מלאכה, והזקן הוא בלי מלאכה. כי הוא לנוי. תבין? אבל יש בו גזרה. תבין מה אני אומר?
זה לא שזה מלאכה שפשוט חוצרה?
לא, זה מלאכה, ואז צריך לדון מאיזה מלאכות, איזה סיבות יכול להיות שזה מותר. כהן שאין לו כסף או משהו כזה.
לא, אני מדבר על הזקן.
הזקן זה מלאכה שהוצרה כי זה נוי, אבל בכל זאת יש את זה.
כן.
טוב, זה לגבי הארבע אפשרויות. אין לו פה ליווי מוזיקלי. טוב, רק שנייה. כן. בסדר, אז זה לגבי העניין הזה. עכשיו, זה כל זה אמרנו, הסברנו אם יש בזה מלאכה או לא, והראינו, גם אם אנחנו רואים שיש בזה מלאכה, באיזה מהתספורות זה כן קיים, באיזה לא. עכשיו, גם אם נניח שיש לנו, עד כאן עסקנו בפן של המלאכה, דיברנו, עכשיו יש גם את הצד של הגזרה. איך פותרים את הבעיה של הגזרה? נניח, בסדר. נניח שאין מלאכה או שיש מלאכה, לא משנה. את המלאכה ניסינו לפתור בנוי, ניסינו לפתור בפועל שאין לו כסף, ניסינו לפתור את זה בצורה שזה צורך המועד. עכשיו, מה עם הגזרה? איך פותרים את הבעיה של הגזרה? אז הבעיה של הגזרה, המשנה פתרה באיזה אופן, שמה צריך להיות, שהבן אדם הזה מה הוא היה? אנוס. נכון? ראינו כל מיני מקרים. הגמרא שואלת, האם גם אדם שהלכה לו לאיבוד משהו בערב הרגל? הוא לא הספיק, כי הוא היה צריך לחפש את העבדה שלו. אונס אחר. זה לא אונס הלכתי או משהו כזה, או אונס מציאותי שלא היה תלוי בו. עבדה לך עבדה. עכשיו יש לך אפשרות לבחור ללכת להסתפר, ויש לך אפשרות ללכת לחפש את העבדה שלך. אז אתה בחרת לא ללכת להסתפר. האם מצב כזה זה סוג של אונס? בשביל דבר, זה לא נבע מתרשלות. כן, או איזה זלזול או רוע לב. זה נבע מזה שהיה לו צורך, אמנם לא צורך הכרחי בצורה בלתי רגילה שמנע ממנו ולא אפשר לו בכלל, אלא הייתה לו בחירה, הוא פשוט בחר במשהו אחר, אבל מאילוץ, לא מרשלנות. אז האם מצב כזה זה גם מוגדר כאונס או לא? זה בדיוק התלבטות של רבי זרע. ורבי זרע, הגמרא שם פושטת שזה רק באונס שידוע לרבים, שמוכח שהוא לא יכול היה להתגלח בערב המועד. אדם שעבדה לא עבדה, זה לא דבר שמוכח. אז ממילא אנחנו רואים שלא מספיק רק אונס, צריך גם אונס שגלוי לרבים שאתה היית אנוס. אם זה לא מוכח, אז אנחנו יכולים לגמר שזה אסור, כי אנשים יחשדו שאתה עובר על דברי חכמים.
מה הגדר שאונס עשוי שגלוי לרבים?
אונס שמוכח לרבים שאתה היית אנוס.
שבאמת היית נוס ובאמת לא יכולת.
כן, חזרת בדיוק מהכלא, כולם יודעים שאתה חוזר מהכלא. חזרת מהים או משהו כזה, אבל עבדה לך עבדה, זה איזשהו בעיה, מישהו יודע שעבדה לך עבדה, מישהו יודע, כאילו זה לא דבר שאפשר לוודא אותו, ולכן הגמרא דוחה את האפשרות הזאת. אז כבר זה מצמצם לנו את רמת היתר לאונס שמוכח שאתה היית נוס. רק אונס כזה הוא מתיר.
מה אם זה לא אונס הלכתי, אבל אונס כאילו שכולם יודעים עליו?
אונס שכולם יודעים עליו, אז לכאורה זה
לא
מוגבל.
לא, אבל זה לא אונס מוכרחי שאי אפשר לעשות זה, זה אונס שהוא בחר. כן, כזה.
כן. אז לכאורה הגמרא לא שללה את זה עדיין. זאת אומרת, באפשרות הזאת היא לא שללה את זה, נכון? איפה הוא יכול להיות שהיא תשלול את זה? בוא נראה, יש עוד מקרה שהגמרא שם מתלבטת. אדם שהיה חולה. הראשונים חולקים לגבי אדם חולה.
שהוא היה יכול, אבל סתם... זה תיחה משהו כזה.
כן. לא, יש אפשרות אחרת למה שאתה אמרת, זה אדם שיצא לטיול או משהו כזה, שמחלוקת בין הראשונים, האם אנחנו מתירים לו או לא. שזה גם משהו שהוא לא אונס הלכתי, אלא כן בחירי, אבל יכול להיות שזה משהו מפורסם. יש בזה מחלוקת, האם זה יהיה מותר לאדם שיוצא לטיול או לא. אנחנו נדבר בסוף בפסקה, אבל זה יכול להיות מקרה שאתה מדבר. מקרה נוסף שיש לנו, שקשור לעניין הזה, האם אנחנו מתירים, אמרנו אונס, אז עכשיו דיברנו על אונס שמוכח המלטה, אבל במשנה יש דוגמאות. האם זה דווקא הדוגמאות, או שאפשר להרחיב את הדוגמאות, או שזה רק מאפיין כדי לשלול את האחרים, או שאפשר גם להוסיף אחרים על הדוגמאות אם זה דומה באופי שלהם. לדוגמה, הראשונים שואלים, אדם שהיה חולה, לא היה בכלא ולא נסע מאיזה מקום, ולא היה נזיר ולא מצורע ולא כל מיני דברים כאלה, הוא היה חולה. הוא היה חולה, לא הספיק להסתפר בערב המועד, מה הדין שלו? אז בזה נחלקו הראשונים, רבנו יחיאל מפריז אומר שמותר לו להסתפר, והרשב"א אומר שאסור לו. ולמה הרשב"א אומר שאסור לו? כי הוא תר רק למי שכתוב במשנה. מי שכתוב במשנה אנחנו התרנו לו, מי שלא כתוב במשנה אסור לו. ולמה? זה טענת הרשב"א. לעומת זאת רבנו יחיאל אומר, לא, אדם שהוא חולה, אז בדרך כלל הוא בוכה ומודיע לשכנים שהתפללו עליו, אז זה דבר מפורסם. אז הרשב"א הוא מצמצם מאוד את היתר של האנוס, בשביל הגזרה, דווקא אנוס שמוכח המילתא שכתוב במשנה. לעומת זאת, לפי שיטת התלמיד רבנו יחיאל הזה, אז הוא אומר שכל דבר שהוא מפורסם, גם חולה יכול להיות, בגלל שהוא אומר לכולם שהתפללו עליו וכדומה, אז זה גם כן דבר שיכול להיות שיהיה מותר. כן. הרשב"א גם משווה את זה, הוא אומר, קטן, כתוב שקטן, למה קטן מותר לו להתגלח? כי קטן, אין לך אדם שיוצא מבית האסורים יותר מקטן, כן? קטן שמותר לגלח אותו שם בבית הזה של האבל, שהוא בדיוק גמר את אבלותו, אז כתוב שאין לך יותר גדול מבית, יוצא מבית האסורים. למה הוא לא אמר? שהוא פשוט היה אנוס, הוא לא יכול היה להתגלח קודם לכן. למה הוא משווה את זה לבית האסורים? אז הוא אומר, הנה, מכאן אומר הרשב"א, שבאמת אי אפשר להתיר אם זה לא ממש מה שכתוב במשנה. שזה לא ממש אפשר לדמות את זה באותו אופי, באותה דוגמה, למה שכתוב במשנה. זה שהוא היה אנוס זה לא מספיק. כן? ככה מסביר הרשב"א, שאונס בלבד, אף על פי שהוא מפורסם, הוא לא מספיק, כי זה לא מה שדומה למקרה שמופיע במשנה. בניגוד למה שאומר תמיד רבנו יחיאל, שכל דבר שהוא מפורסם, כמו חולה, הוא גם כן.
מה מוגדר כדומה למקרים שה...
אז צריך לבדוק שזה באמת יהיה משהו שאולי נגיד הלכתי, כמו שאמרת, או משהו שאולי דווקא הלכתי, אבל משהו שהוא לא בחירי לחלוטין. וזה יכול להיות אונס הרבה יותר משמעותי.
כשאומרים משהו שגלוי הרבים, זה משהו אובייקטיבי, כאילו, כשבן אדם חולה זה תמיד גלוי הרבים, או כל
מיני... הוא אומר שכן, הוא מפרסם את זה לשכנים, וזה יכול להיות שאם, לא יודע, הוא סתם היה צריך לקחת אקמול, זה לא משהו מפורסם. משהו שהוא היה חולה, נפל למשקל, ברך הגוימל, משהו כזה, אז כן. צריך כמובן, שוב, זה דבר שצריך לבחון באמת עד כמה מתכוון. לפי הטעם שהוא כותב, אז זה כן משהו שהתפרסם בפועל, לא רק ש... כן, משהו שהתפרסם, שאם הוא באמת דרכו להתפרסם, אז כן, אם אדם חולה, אז דרכו להתפרסם. בישיבה יכול להיות בן אדם חולה, ואדם לא ידע עליו, כן? אז זאת אומרת שלא כל חולה הוא דבר שהוא מפורסם. אבל אם במקרים מדובר במחלה שהיא מאוד קשה, או מחלה שהיא יותר מכמה ימים, אז אדם יודע את זה, אנשים יודעים. אדם הזה נעלם, איפה הוא נעלם, ויודעים את זה. בסדר? טוב, זה נדלג קצת. נגיע תכלס לדבר השלישי שיש לנו, לדיון הנוסף השלישי שיש לנו, וזה מה קורה לאדם שהתגלח בערב הרגל. הוא התגלח בערב הרגל, אז אמרנו מה מתי מותר לנו, מותר להתגלח אם לא הספקת כי היית אנוס, ושזה היה מפורסם לרבים, רק שאלנו, היה מחלוקת ראשונים, האם במצב שבו זה לא היה הלכתי, או לחילופין זה לא היה מפורש במשנה, או דומה למקרים שפורשים במשנה, האם שם זה יהיה מותר או לא. מה קורה לגבי אדם שהתגלח בערב הרגל? שזה המקרים שלנו היום, כן? אנשים שהתגלחו בערב הרגל, רוצים להתגלח גם ברגל, האם זה מותר או לא? אז רבנו תם אומר שכן. אם אדם התגלח בערב הרגל, מותר לו להתגלח שוב. למה? כי הוא לא עבר על התקנה, הוא לא ייכנס מנובל לחג, הוא התגלח. ככה הוא אומר, אבל כל הראשונים דוחים אותו, את הרבנו תם הזה, ככה הטור וגם הגאות אושרי, והם אומרים, מה פתאום? מה שמותר זה רק מה שמופיע במשנה. דבר שני, זה רק שזה, אמרנו, אונס, או לחילובין שמוכח המילתא. אדם שהתגלח, איפה אני יכול לדעת שהוא התגלח או לא התגלח? אף אחד לא יכול לדעת אם הוא התגלח לפני החג או לא לפני החג, כנראה שככה הייתה הנחה בעבר. גם אני חושב שמה שמדובר להתגלח במשנה זה לקצץ קצת, וכנראה לא להתגלח לגמרי. כי כשאתה מתגלח לגמרי, אז יכול להיות שזה כן מוכח ביום למחרת אם התגלחת או במהלך חול המועד עצמו. כן, אם אתה רוצה להתגלח ביום רביעי, אז ודאי שאי אפשר יהיה לדעת אם התגלחת בערב החג או לא. אבל אם התגלחת בערב החג, לכאורה היית יכול לשים לב אם מישהו התגלח או לא. זאת אומרת, למרות אולי לא, אולי זה משתנה מאדם לאדם, יש אנשים שלא גדל להם ביום אחד, יש אנשים שכן גדל להם. חופש זה הטענה של הראשונים. הראשונים טוענים, אי אפשר לדעת את זה, זה לא מפורסם, היתר הזה הוא לא קיים. עכשיו, נשאלת השאלה, מה עושים בימינו? בימינו. הטענות של רבנו תם הרבה יותר רלוונטיות. קודם כל, זה שזה לא מופיע במשנה, כי אנשים לא היו מתגלחים באופן מלא כמו היום. זאת אומרת, מה שהיו, היו מספרים קצת את הזקן, מספרים את הראש, אבל זה לא שזה היה דבר שהיה נהוג, ולכן זה לא כתוב במשנה, אבל זה לא מוכיח שהמשנה באמת לא אפשרה דבר כזה. זאת אומרת, שחכמים כשתקנו את הגזרה, לא תקנו גם דבר כזה. כן, זה פשוט היה פחות מצוי, שאנשים היו מתגלחים יום-יום, כמו בימינו, שאנשים מתגלחים יום-יום, הם מתגלחים פעם ב' כדי לסדר קצת, אבל לא ממש כל יום, כמו שיש מכונה. בכל זאת, זה תהליך מסובך לגלח עם מספריים וכו'. היום שזה מכונה, זה משהו הרבה יותר נגיש. זה דבר אחד. דבר שני, היום כולם יודעים שאנשים מתגלחים בכל יום. זה לא שזה דבר שכאילו לא ישימו לב. יודעים, אם אדם מתגלח, אז יודעים, הוא גם מתגלח בערב החג. לא יחשדו בו שהוא מזלזל בדברי חכמים כשהוא מתגלח בחול המועד, כי אנחנו יודעים שהוא לא שם פס על חול המועד. להפך, אם הוא מקפיד כל כך להתגלח בחול יום, אז בטח הוא יקפיד גם בחג להתגלח לכבוד החג. אז לכן שתי הטענות האלה לכאורה לא קיימות. מי הרים את הכפפה בהקשר הזה? זה הנודע ביהודה. הנודע ביהודה אמר, הוא רצה כאילו להכניס באמת את ההיבט הזה של רבנו תם במציאות של זמנו, והוא אומר דבר כזה, הוא אומר, באמת, הגילוח בחול המועד הוא מורכב גם מאיסור מלאכה וגם מגזרה. כן? עכשיו, הגזרה הזאת, אמרנו במצב לפי רבנו תם, אם אדם גילח בערב החג, אז הגזרה לא רלוונטית, כי הוא לא נכנס לרגל מנובל. מה עושים עם המלאכה? אז אמרנו, את המלאכה אפשר היה לפתור לפי חלק מהשיטות של התוספות בהיתרים של אוכל נפש או צורך המועד, אבל הוא אומר, תיקח פועל שאין לו מה יאכל, שהוא יספר, כן? זה מה שהוא אומר, הנודע ביהודה. זאת אומרת, לפתור את שתי הבעיות, גם את איסור המלאכה וגם את הגזרה, אז הוא אומר, תיקח מזה ומזה, ואז אתה יכול להתיר גם בימינו. אבל, הוא כותב שם דבר מעניין, הנודע ביהודה, שבתשובה אחרת הוא אומר שהוא חשב להעלים את היתר הזה, כי יש אנשים שמתגלחים בתער. יש אנשים שמתגלחים בתער ועוברים על חמישה להבים, אז הוא אומר, אם כבר יש תקופה שהם לא יכולים להתגלח בה, אז עדיף לי להשאיר את זה באיסור מאשר להתיר את זה. זאת אומרת, הוא ניצל כביכול את האיסור של חול המועד כדי להציל מאיסור דאורייתא. יכול להיות שגם זה דאורייתא, כי זה חול המועד. לא, פה זה לא דאורייתא ודאי, זה רק גזירה דרבנן. אבל אולי מצד איסור מלאכה. בכל אופן, הוא אומר, הוא השאיר את זה באיסור. אבל למה הוא השאיר את זה באיסור? לא בגלל שבאמת הוא חושב שזה אסור בחול המועד, אלא בגלל שיש אנשים שעושים בתער, אז לכן הוא אמר, טוב, אז אני אסור את זה וזהו, אני לא אתיר את זה. היום שכמובן אנשים מתגלחים במכונת תספורת, שלפי רוב האחרונים אין בזה איסור של תער, יש כאלה שכן, איך אגב, ויש מכונות שכן ויש שלא, יש כאלה שאומרים שאין הבדל, אבל שוב, יש לזה מאמרים בתחומים לגבי מכונת גילוח, כדאי לבדוק את העניין הזה, כל אחד עם המכונה שלו, אבל אם זה לא בעיה של תער, אז לכאורה הנודע ביהודה היה מתיר. כן, איתה. כן, זה הרמב״ם שבאמת אומר שכל השנה אסור מוזיקה ולכן זה לא תלוי בימי הספירה, אבל שם זה מנהג, פה זה יכול להיות איסור מלאכה או תקנת חכמים הרבה יותר מוקדמת של התנאים, שם זה רק מקסימום תקנת גאונים. טוב, אז כל זה אנחנו מדברים לגבי הנודע ביהודה. אז עכשיו מה נשאר לנו? אז הנודע ביהודה לכאורה אסר. החתם סופר אמר שהוא רוצה לגלות את הסוד של הנודע ביהודה, ואמרנו שהנודע ביהודה היה לו סוד, ובגלל זה הוא לא, אבל הוא לא אמר למה הוא אוסר. החתם סופר הוא זה שמגלה לנו שבעצם הנודע ביהודה סובר שזה דווקא, שהשחטת זקן זה דווקא כשהשערות גדלו באופן שאפשר לקופף אותן. כן? עכשיו, אנשים שהם מגלחים ביום יום, אז ממילא אין להם שערות כאלה, שהם ארוכות מספיק כדי להשחית. זאת אומרת, אם אדם מתגלח יום יום, אז הוא בעצם יוצא שהוא לא עובר על האיסור, גם אם הוא בכל אופן לא חייב עליו, לא חייב על האיסור, גם אם הוא מתגלח בתער. אז אומר החתם סופר, אומר החתם סופר, למה נודע ביהודה בסופו של דבר התיר את זה? כי הוא אומר, בגלל שאם אני אמשיך לתת להם, להמשיך לגלח יום יום, אז ממילא לא יגדל להם הזקן בצורה גדולה, ואז הם לא יעברו על איסור דאורייתא של תער. אבל אם לחילופין אני אסור לגלח בחול המועד, אז יגדל להם הזקן יותר, ואז בסוף החג הם יבואו לגלח בתער, ונמצא שהם עוברים על איסור דאורייתא. אז לכן היה לו אינטרס להתיר את הגילוח בסופו של דבר הנודע ביהודה, כדי שלא יעברו על תער, כדי שלא יגדל להם הזקן יותר. ככה החתם סופר אומר, ביחס למה שהתיר הנודע ביהודה. אבל זה הוא אומר כאילו כאיזה משהו, שמשהו שבגללו הוא התיר, כן? זאת אומרת, הנודע ביהודה אמר שיש לו טעם שבגללו הוא מתיר. זאת אומרת, הוא יודע שיש אנשים שמגלחים בתער, אבל בגלל שיש לו איזה סוד, אז הוא מתיר בכל המועד. אני קצת התבלבלתי במה שאמרתי לכם בשם הנודע ביהודה. הנודע ביהודה אומר שבגלל איזה סוד שיש לו, הוא מתיר לגלח, והחתם סופר אומר, אני אסביר לכם למה הוא מתיר, למרות שיש אנשים שמגלחים בתער, בגלל האנשים שמגלחים בתער. זאת אומרת, בגלל שאנשים מגלחים בתער, אז ממילא, אם לא יגלחו כל המועד, יצמח להם השיער יותר מכדי הגודל שמתחייבים בגילוח בתער, ואז הם יעברו לאיסור דאורייתא. אז לכן הוא מעדיף שהם יגלחו יום יום, כי באמת מצד דיני חול המועד הוא אומר שזה מותר, וככה הם לא יבואו לידי איסור דאורייתא כשהם יגלחו במהלך חול המועד. אבל אם הם לא יגלחו אלא יגלחו רק בסוף, אז הם יעברו לאיסור דאורייתא. זה הסיבה שהתיר הנודע ביהודה, כי בסופו של דבר הוא רצה להציל מאיסור תער. זה מה שהוא אומר. אומר חתם סופר, אנחנו לא מתחשבים באלה הרשעים שמגלחים בתער, ולכן אנחנו לא רוצים להתיר בדבר כזה. הוא טוען שמה שהנודע ביהודה אמר שזה אסור מפני איסור מלאכה, ואפשר להתיר את זה על ידי פועל עני, אז זה לא פשוט בגלל מה שאנחנו רואים באנשי משמר, ששם אין איסור מלאכה, ובכל זאת לא התירו לאנשי משמר, למי שהתגלח לפני, שהתגלח בפנים. ככה אומר חתם סופר. חתם סופר אומר, מה אתה רוצה? לא מצאנו את היתר הזה של רבנו תם באנשי משמר. למה? שם אין איסור מלאכה. אז למה אסרו להם? שגידו להם, אם התגלחתם לפני, אז מותר לכם להתגלח אחרי. לא התירו, התירו להם רק לכבוד שבת. אז למה לא התירו להם יותר מזה? אז לכן רואים שזה לא היתר שצריך להתחשב בו. וזה בעצם מה שהראשונים טענו כנגד רבנו תם. זה לא כתוב במשנה. אם זה לא כתוב במשנה, אז אין אפשרות להתיר את זה. ודבר שני, שהוא אומר שלא חוששים למרית עין, אז הוא אומר, אנחנו כן חוששים לאורחים או כל מיני אנשים שלא ראו אותו מגולח בערב החג, ואי אפשר לדעת שכולם מכירים את האנשים, ואז הם פתאום יראו אותו עם זקן ופתאום מגולח, אז הם יחשבו שהוא יתגלח בחג ועבר על תקנת חכמים, ולכן מרית עין תמיד חוששים. כן, יש רב אומר שחוששים למרית עין אפילו בחדר חדרים, אפילו במקומות שלא רואים, וכל שכן במקום שרואים, ואי אפשר באמת לדעת זה. אז נסכם, הרב יהודה אמר שעקרונית מותר לגלח בחול המועד בגלל שיש שני דברים, איסור מלאכה והגזרה. את הגזרה הוא פותר כי התגלחו בערב החג, ואת המלאכה הוא אומר תעשו על ידי פועל שאין לו מה לאכול. עכשיו הוא אמר שבאופן עקרוני ליבון עוקפו, אבל יש לו איזה סוד כמוס שבגללו הוא מתיר. ואחר אתה מסופר ואומר לו, מה הסוד הכמוס שלך? שאתה לא רוצה שאנשים יעברו על איסור גילוח בזקן בתער, ואם הם יגלחו כל יום אז במילה השיער שלהם לא יגדל, והם לא יעברו על איסור דאורייתא. זה הסיבה שאתה מתיר, אבל בעצם אתה לא באמת חושב שזה מותר, ואסור. למה זה אסור? כי לגבי הטעם של מי שהתגלח בערב החג, עדיין הגזרה קיימת, רואים את זה באנשי משמר, אבל אנשי משמר לא התירו למי שהתגלח בערב החג, לא התירו לו, וגם אתה רואה שאיסור מלאכה, סליחה, וגם מצד הזה של מרית עין, שאנשים לא ידעו שהוא התגלח, זה גם כן לא אונס שהוא מוכח, אנשים לא יודעים, לא מכירים, יש אנשים שלא היו איתו בחג, לא ידעו שהוא יתגלח לכבוד החג, ופתאום יראו אותו מגולח, אז הם יחשדו שהוא עובר על התקנה, ולכן הוא אוסר. זה החתם סופר. אמרנו, אבל שאתה נותן חתם סופר, באמת נפרחות בימינו, שהיום כולם מתגלחים, אף אחד לא חושד באף אחד שהוא לא יתגלח, זה דבר קל מאוד, זה מזכיר קצת את מה שאמרנו פה לגבי הזקן, שאין תירחה, ואנשים אין להם סיבה לא להתגלח בערב החג, למרות שתגידו, בין אישים לא מתגלחים כל השבוע, רק לכבוד שבת, אז כנראה זה כן דבר שיש בו תירחה. אבל זה המנהג בימינו, אנשים במקומות כאילו שיותר הולכים בין אנשים, אז הם כן מתגלחים כל יום, הם לא חוששים לבזבוז זמן הזה. וגם, כמו שאמרנו, אין בזה חשד, אנשים לא יחשדו שאנשים לא יתגלחו בערב החג, וכו'. אבל, כפי שאמרתי, זה המחלוקת של האחרונים. השולחן ערוך כמובן שכשהוא פוסק, הוא לא מתיר את הרבנו תם הזה, הוא מתיר שלא מגלחים אפילו אם הוא היה חולה, זאת אומרת, גם הוא לא מקל כתלמיד רבנו יחיאל, אלא כמו הרשב"א, שרק מה שכתוב במשנה מקילים, לא לשום דבר אחר. מה עוד יש? הוא אומר שמי שבא מטיול במדינת הים, מותר לו להתגלח, אלא אם כן הוא נסע מארץ ישראל לחוץ לארץ. אם הוא הגיע מחוץ לארץ אז מותר, אבל אם מארץ ישראל לחוץ לארץ אז הוא אוסר, כי הוא בעצם לפי האיסור שאסור לצאת לחוץ לארץ סתם לטיול, אז הוא פוסק שלא התירו לו, אם הוא הגיע לחוץ לארץ בחול המועד. אבל כמו שאמרתי, רב משה פיינשטיין, לאור כל הניתוח שהוא עושה פה בתוספות, ולאור הדברים של למדה ביהודה, וחתם סופר, אומר, המציאות של היום היא שונה, הרבה יותר טובה משל החתם סופר, הרבה יותר טובה משל למדה ביהודה, בימינו כולם עושים את זה וכו', ולכן הוא מתיר. זה מה שהוא אומר, ככה נראה לו, אבל הלשון שלו, הוא אומר, איני נוהג להתיר, אלא למי שיש לו צורך ביותר או מצטער ביותר. ואם אחד ירצה לסמוך על זה גם בשביל היפוי לבד, אין למחות בידו, מעצם הדין הוא מותר. זאת אומרת, אם, מה הלשון שלו, אחרי כל הדבר הזה, כי בכל זאת הוא יוצא פה נגד החתם סופר, זה קשה, אז לכן הוא אומר שעקרונית אני מתיר בגלל הצער וכו', אבל אם מישהו גם, זה לא מצייר אותו, אבל זה לא יפה, הוא לא נעים לו להסתכל על עצמו במראה כשהוא ככה, אז הוא גם בשבילו מתיר. כן? כי הוא אומר, מעצם הדין זה מותר, ולאור מה שראינו, יש באמת מקום לומר, שזה יהיה מותר בימינו, כי שוב, האיסור מלאכה הוא מאוד קלוש פה, והגזרה, יש מקום לומר שהגזרה לא נגזרה במצב כזה. זה לגבי גילוח. טוב, את העניין של הניסויים, אני לא רוצה עכשיו להריץ את זה, אז אנחנו נעשה את זה בפעם הבאה פשוט. פעם הבאה יש לנו את העניין של כביסה וכתיבה. כמו שאמרנו, זה שני דברים שגם לגביהם כתוב שאסרו אותם מפני גזרה, שמא ייכנס מנוול, שהוא לא יחבס. נישואים זה לא קשור, אבל נדבר על זה גם אז. וכתיבה זה גם כן דבר שהוא מצב ביניים, אם זה באמת מלאכה חשובה או לא, מה הסיבה שאסרו אותה. בסדר? אז כדי לא להעמיס, נדחה את זה לשבוע. בסדר?
לא הבנתי, כאילו, עצם הגזירה אומרת שתתגלח לפני החג ואז בחג אל תתגלח. אז מה שזה...
אז רגע, עכשיו אני מניח שמה זה, אז להתגלח זה לא היה להוריד את הכל.
אוקיי.
זה היה כאילו לארגן את עצמך, אז באמת, תוך שבוע לא קורה כלום, אין הבדל. אחרי שאדם
מסתכל, אני מסודר את זה. אז... מה?
מה זה שלא יהיה היום?
מה זה נכון? אורי, כן.